מרכזיות, והפעם נצטרך לנסות לפענח את היחס שבין המסר העיוני שעולה מברית בין הבתרים לבין מערכת הדימויים והסמלים שהיא כל כך תאונה וגם כל כך בעלת עוצמה בברית בין הבתרים. אז הווה נחזור רק ונקרא בתמציתיות רבה את הפסוקים שבהם פותחת ברית בין הבתרים. זוכרים? יש לפנינו כאן לאמיתו של דבר שתי הבטחות. הבטחת הזרע והבטחת הארץ. ואם באשר להבטחת הזרע אברהם איננו מפקפק והאמין בהשם ויחשביה לו צדקה, הרי באשר להבטחת הארץ אברהם מציב סימן שאלה שבמבט פשוט נראה כאילו יש בו גם מידה מסוימת של חולשת אמונה. במה עדה כי ירשנה? וכנגד שאלתו של אברהם במה עדה כי ירשנה, בא החיזיון הכביר הזה שברית בין הבתרים. אז אני ברשותכם נתחיל לקרוא רק מפסוק זין, נחזור על ברית בין הבתרים. אני רוצה אחר כך לחלק לכם דפים שבפעם הקודמת לא הספקנו לחלק. אני חושב גם שלא קראנו אז לפחות את השיר הנפלא של נתן אלתרמן על ילד אברהם, שהייתי רוצה שישתלב בשיעור הזה. אני קורא מפסוק זי. ויאמר אליו, אני אדוני אשר הוצאתיך מאור כסדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויאמר, אדוני אלוהים, במה אדע כי ירשנה? ויאמר אליו, חלי עגלה משולשת, ועז משולשת, ועיל משולש, ותור וגוזל. ויקח לו את כל אלה, ויוותר אותם בתווך, ויתן איש ביתרו לקראת רעהו, ואת הציפור לא בתר. וירד העית על הפגרים, וישב אותם אברהם. והיא השמש לבוא, ותרדמה נפלה על אברהם, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. ויאמר לאברהם, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. וגם את הגוי אשר יעבודו, דן אנוכי. ואחריכן יצאו ברכוש גדול. ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם אבון האמורי עד הנה. והיא השמש באה, ועלתה היה, והנה תנור אשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה. ביום הוא קראת אדוני את אברהם ברית למו, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, מנהר מצרים ועד הנהר הגדול נהר פרת. את הקיני ואת הכניזי ואת הקדמוני ואת החיבי ואת הפריזי ואת הרפאים ואת האמורי ואת הכנעני ואת הגרגשי ואת היבוסי. ובכן, מחזה שהסתום בו רב על הנגלה, והוא כולל בתוכו כל מיני סימנים וכל מיני רמזים מופלאים עד מאוד, החל מהבהמות המשולשות, דרך התור והגוזל, ועד העית שעת על הפגרים, ועד האימה החשיכה הגדולה שנופלת על אברהם, כל מיני, באמת, תמונה מדהימה. אבל לא פחות מדהימה מאשר התמונה עצמה, היא האמירה, המסר. ואני רוצה לומר לכם, חברים, זהו כמעט מקום מאוד מאוד נדיר במקרא, שבו ריבונו של עולם פורס לפני אברהם תמונה רבת שנים, 400 שנה, על פי המספר כאן, וגם על פי כל החשבונות, לפחות מברית בין הבתרים, עוברים 400 או 430 שנה. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ובינו אותם 400 שנה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא פורס לפני אברהם איזושהי פרוגרמה, תוכנית אלוקית, בנויה, יצוקה, חצובה כאילו מסלע, שמראש מקדם הייתה לפניו. אתה, אברהם, הגעת ארצה, אבל עוד תדע, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ובינו אותם 400 שנה, גלות, אימה, חשיכה, זה פשרה חשיכה נופלת על אברהם כמובן, ולא רק גלות, אלא עינוי ואיסורים ושעיבוד מצרים, ויש ציון מתי ישוב הדור, הדור רביעי ישובו הנה, ויש ציון גם במה שקורה כאן, כי לא שלם אבון האמורי עד הנה, ואפילו עד כדי ירידה, לפרטים יצאו ברכוש גדול, כפי שאכן נתקיים בעת יציאת מצרים. אז קודם כל, באמת, ניצבות לפנינו כאן כמה שאלות נכבדות עוד לפני שאנחנו ניגשים לגוף הדברים. א', היכן הבחירה החופשית בהיסטוריה? הכל חצוב, יצוק מראש, ריבונו של עולם, אלוקי ההיסטוריה, קובע וגוזר את כל הגזירות. אין בחירה חופשית למצרים, אין בחירה חופשית לכנענים, אין בחירה חופשית גם לישראל. כאילו יש לנו לפנינו כאן איזה מריוניטות, איזה בובות משחק, שכולן מורכדות בחבל על פי דבר השם. שאלה אחת. שאלה שנייה, מדוע יש צורך לחשוף בפני אברהם את כל התמונה המזעזעת הזאת? הלא יוסיף דעת יוסיף מכאוב. אין שום ספק שאברהם כואב פה כאב גדול. אימה, חשיכה גדולה נופלת עליו. ושלישית, והיא השאלה הקשה מכל, גלות זו על מה ולמה? על מה נגזרה בכלל הגלות? אנחנו אומרים בתפילתנו, במוספים, במועדים, מפני חטאינו גלינו מארצנו. כאן, מה החטא? שבגללו נגזרה הגלות. לכאורה, אברהם אבינו, אין נראה מתוך הדברים כאן שהוא חטא במשהו, או שבניו חטאו במשהו. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. אני אומר את הדברים, למרות שאנחנו יודעים שיש כמה וכמה מדרשי חז"ל שמנסים לחפש את החטאים ואת הליקויים, אם באברהם ואם בבניו, שבעקבותיהם נגזרה הגזרה. אבל אני לפני הכל אומר, גם אם ננסה להבין דברי חז"ל בבחינת חזי להצטרופי, ראוי להצטרף, מכל מקום אין ספק שמי שקורא כאן את המקרא כפשוטו, חש שלפנינו כאן תוכנית אלוקית לכתחילה ולא בדיעבד. אנחנו לא עוסקים כאן באיזושהי גזירה שהיא בבחינת תגובה לחטא או לעונש, אלא דבר ציווה לאלף דור, תוכנית יצוקה מראש מקדם. וזה עצמו מכביד ומעמיק כמובן את השאלה. אני אוסיף עוד הערה שדיברנו עליה בפעם הקודמת, ושוב עבר הזמן, אז אני צריך, כי בזה נעסוק לא מעט בשיעור הזה. מי שירצה לעמוד על עומק הפשט שביחס שבין הדימויים לבין המסר העיוני, חייב יהיה לצאת מנקודת מוצא שהם קשורים זה לזה. שאי אפשר לנתק את המסר העיוני מהתמונה המתוארת. וגם כאן אני אומר את הדברים למרות דברי חז"ל ולמרות פרשנים. למשל, אם נפרש שכל העניין הזה של העיל, העגלה המשולשת והעיל המשולש והעז המשולשת, כל אלה הם רמזים לקורבנות ולקורבנות בלבד, אמר לו במי עדה כי רשן, אמר לו בזכות הקורבנות, כך פירוש חז"ל, וכך גם מפרשים המפרשים הקלאסיים, לפחות בראשית הפירוש, כמו רש"י, הרד"ק, הרמב"ן. נצטרך לשאול את עצמנו, איפה המסר הזה בא לידי ביטוי בדבר השם לאברהם? במה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, ידוע תדע, וגדור רביעי ישוב הנה, ואתה לא שומע אף מילה על נושא הקורבנות. אז יוצא לפי זה שכאילו יש איזשהו תמונת רקע, אבל התוכן איננו מקושר לתמונת הרקע. זה דבר שקשה להלום אותו מנקודת מבט של פשוטו של מקרא. ואנחנו, כזכור לכם, פה אומרים בראש ובראשונה, שאנחנו מבקשים להעמיק ולהבין פשוטו של מקרא. הדרך הנכונה, לפחות בפשט הכתובים, שוב, תמיד אפשר לצרף קומות נוספות, אבל הדרך הנכונה בפשט הכתובים תהיה תמיד לנסות ולבקש לראות איך המסר העיוני בא לידי ביטוי מטרים, מקדים, בתמונה שנפרסת לפני אברהם. ואם נוכל, וככל שנוכל, צריך לרדת עד לפרטים ולפרטי הפרטים, כולל העית וכו'. ועם זאת אני רוצה לחזור ולומר, עיקר הסיפור בפרשת ברית בין הבתרים הוא המסר המילולי שבא לידי ביטוי, שהוא בעצמו מפתיע ומדהים בכל קנה מידה. פתאום אברהם אבינו כאילו מוכנס מאחורי הפרגוד, אם בפעם הקודמת ויוצא אותו החוצה, אמרנו כאילו הוא מעלה אותו מעל הכוכבים, אומר, צא מהצטגננות שלך, כאן אברהם אבינו כאילו נכנס מאחורי הפרגוד, והקדוש ברוך הוא פורס לפניו את תוכנית העתיד. מה עתיד להיות במאות השנים הבאות? זה מסר מדהים, שנצטרך להעמיק בו ולהבין, כפי שאמרנו, מה סיבתו, מה משמעותו, כמובן מהו המסר לדורות. אז כבר דיברנו על זה קצת, אני עכשיו רוצה לחלק לכם דפים שאני מקווה שיספיקו, כי אמרנו כבר כמה וכמה דברים חשובים עד מאוד, אבל ברית בין הבתרים מבחינה זאת היא עולם לעצמו. אני מראש מדגיש, במאמר הזה שלפניכם, שהוא באמת מאמר מצומצם, אתם רואים, הוא נכתב לפני שנה. אני שם את הדגש על השאלה גלות מצרים על מה ולמה. זאת אומרת, על המסר העיוני שבפרשה שלנו. אבל אני מציין כן בפתיחה, בבחינת תנא ושיער, את השאלות הקשות שעומדות גם בהיבט ה... של הדימויים. אגב, הדפים הגיעו? יופי. אז בואו רק נקרא את השאלות, כי תמצאתי אותם כאן. פרשת ברית בין הבתרים הינה מן הפרשיות הקשות והסתומות שבמקרא. ומתוך מכלול השאלות העולות מפרשה רבת מסתורין זו, נציין כאן שבע שאלות בולטות. א', כיצד מעיז במרכאות, אברהם לפקפק בדבר השם המבטיח לו את ארץ כנען ולשאול במה אדע כי יירשנה. זאת שאלה שכבר דיברנו עליה. ב', מה פשר הציווי קרא לי עגלה משולשת ועז משולשת ועיל משולש ותור וגוזל? כמובן, מה פשר הדימויים הסמלים הללו? ג', מדוע מבטר אברהם את הבהמות ואילו את הציפור לא בתא? ד', מה פשר סיפור העית היורד על הפגרים? ה', מדוע נופלת תרדמה על אברהם, ומה פשר האימה חשיכה גדולה הנופלת עליו? ו', מה מבטאים תנור העשן ולפיד האש העוברים בין הגזרים האלה? ועכשיו באה השאלה הקשה מכולם. אך מעל הכל ניצבת השאלה הקשה מכולם. על מה ולמה? נגזרה גלות איומה על זרע אברהם בארץ לא להם. במה חטאו שנגזר עליהם להיות מעונים מאות שנים? כאן אני מאיר מה שכבר דיברנו, במסגרת מצומצמת זו נתמקד בעיקר בשאלה הראשונה והאחרונה, אך עם זאת נציין כי ללא ספק קיים קשר מהותי בין המסר העיוני הבא לידי ביטוי בדבר אברהם, לבין עולם המראות והדימויים הנשקף אלינו בברית בין הבתרים. ופענוח המסר העיוני הינו מפתח כניסה גם לשפת המראות. אפשר לומר שבמידה מסוימת, למרות שבדרך כלל הדימויים הם המסייעים לפענח את המסר, לפעמים אתה צריך ללכת בפלשבק, ומן המסר לנסות להאיר את הדימוי. כמובן שאז יש מקום לשאול בשביל מה צריך דימויים, אם רק מתוך המסר אתה מבין את הדימוי. הדימוי לא תמיד עניינו רק להסביר את המסר. לפעמים מגמתו להמחיש את המסר העיוני באמצעות חוויה בלתי אמצעית. דוגמה אחת, שהיא יחסית הכי פשוטה כאן בסיפור שלפנינו, היא היחס שבין הידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדו ועינו אותם 400 שנה, אבל אם בשביל אברהם אבינו זה יכול להישמע כאיזשהו מסר רחוק, אילו אברהם אבינו היה כחזקיה מלך יהודה, היה אומר כשאומרים לו שבניו יהיו בגלות בבל ויהיו משובדים למלך בבל, אומר, והיה אומר, טוב הדבר אשר דיברת, כי שלום ואמת יהיה בימי. מכירים את העכשוויסט הזה? חזקיה מלך יהודה, אם אפשר לומר שיש דבר שעליו יש ביקורת מקראית נוקבת, שלום ואמת יהיה בימי. אוקיי, לא בדורי שלי, בדורות הבאים, כמעט כמו הביטוי הידוע, אחריי המבול, נכון? אחריי המבול, מי אמר את זה? לואי ה-14, לואי ה-15. מה?
דדוש, אפרי מוי דדוש.
זה בצרפתית, איך עוד פעם?
אפרי מוי דדוש.
טוב, אחריי המבול. אז זה באמת לואי ה-15? מה זה?
16.
לואי ה-16, אפלי, טוב. בסדר, יש לך. אז אחריי המבול. אברהם אבינו, אמנם יש לו כאן מסר של הרגעה, ואתה, איך אומר הפסוק? תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. זאת אומרת, הגזרה הזאת לא תחול עליך. אבל אם אנחנו שואלים מה מרגיש אברהם, הרי הפסוק שקדם, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו, מלמדים, הפסוקים הללו מלמדים שאברהם אבינו חווה את זה כחוויה אקזיסטנציאלית, לא רק כאיזשהו דבר שיבוא אי פעם לעתיד לבוא. אברהם, אתם רוצים לראות את עומק ההבדל בין אברהם לחזקיה, מלך יהודה, הנה הוא כאן. אברהם לא אומר כי אמת ושלום יהיה בימי, זאת אומרת אברהם חווה את האימה החשיכה על בשרו שלו, וזה די ברור. אדם שהוא אבי האומה, ושכל עניינו הוא איך ייבנה זרעו, אז כשהוא שומע דבר כגון זה, ברור שהדבר הזה מרעיד את נפשו. לא צריכים להיות אפילו במדרגה של אברהם, תארו לעצמכם נגיד, שיגידו לכם חס וחלילה, חס וחלילה, שבדור הבא יחרבו גוש עציון וקריית ארבע. נו מה, זה לא היה מזעזע אותנו? גם אם אנחנו נקבר בשיבה טובה, ברור שאדם שרואה את עתידו ואת עתיד עמו כדבר שהוא עומק החוויה האקזיסטנציאלית שלו. אנחנו מתקרבים עוד מעט לימי הפורים. איך אומרת אסתר המלכה? ספר ככה, סיפור. כבר קצת אחרי ט"ו בשבט אפשר להריח את ריח פורים. הרב קוק זכר צדיק לברכה פעם התבשם בפורים, הוא היה מתבשם כל שנה, אבל כשהוא היה מתבשם, איזה בושם היה יוצא. אז פעם אחת שהוא היה ככה מבוסם, עלה על השולחן ואמר, נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי, זאת כל התורה כולה, ואידך פירוש האוזיל גמור. זאת הייתה מדרגתו של הרב זצ"ל. נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי. זוהי דבריה של אסתר המלכה, שמרדכי כביכול חושד בה לרגע ואומר לה, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. אל תחשבי שאת תוכלי שגורלך יהיה שונה. ולכן אסתר המלכה שמפנימה את המסר עד תום אומרת, נפשי בשאלתי, כאילו אישי, ועמי בבקשתי. שלום עמי הוא שלומי שלי. לכן אברהם אבינו כשהוא שומע את המסר הזה, אי אפשר לומר שהוא נרגע מזה שנאמר לו, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. הנה לפניכם כיצד הדימוי לא אולי בא כדי להסביר את המסר שהוא די ברור כשלעצמו, ידוע תדע כי גרי אזרחה בארץ לא להם ועבדו ועינו אותם 400 שנה. אלא להמחיש את זה בחוויה אקזיסטנציאלית, כדי שאדם יחוש את הדברים האלה על בשרו, בעומק ליבו ונפשו, גם הגוף יהיה שותף בכך. זה חלק מהבנת עולם הדימויים. אבל אני רוצה לחזור אל שתי השאלות, שכפי שאמרתי אני רוצה בהם להתמקד. השאלה הראשונה, מה הפשר הפקפוק של אברהם במעד הקיר השינה? והשאלה השנייה, למה באמת נגזרה הגלות? ובכן, הבה נפתח בשאלה הראשונה. מה פשר שאלת אברהם במעד הקיר השינה? במסכת נדרים קובע אמורה שמואל, כי אכן הטיל אברהם ספק בהבטחת ירושת הארץ. ולדעתו זו אף הסיבה לגלות שנגזרה על בניו. אמר שמואל, מפני מה נענש אברהם אבינו נשתעבדו בניו למצרים 210 שנים? מפני שהפריז על מידותיו של הקדוש ברוך הוא. הגדיל לשאול, מה זה הפריז על מידותיו של הקדוש ברוך הוא? כאילו, העיז לשאול, אבל הפריז זה קצת ניפח, כן. זאת אומרת, כאילו, אמר דבר שלא היה ראוי לאומרו. ואמר, במה ידע כי עיר השינה. אז לכאורה, אם אתה קורא את דבריו של שמואל כפשוטם, נראה לך שבגלל המשפט הזה, במה ידע כי עיר השינה, לפתע פתאום, עכשיו נבנתה כל אותה תוכנית, כל אותה קונסטרוקציה אלוקית של ידוע תדע כי גרי אזרחה בארץ עולהם. אני רוצה לומר, ברם אמרה זו של שמואל קשה להולמה עם פשוטו של מקרא משני טעמים. א', הן רק לפני שני פסוקים מעיד הכתוב על אברהם והאמין בהשם ויחשביה לא צדקה, וכיצד זה הפך לפתע לקטן אמונה? זאת אומרת שאלה קשה מאוד. ב', הפרוגרמה האלוהית ארוכת הטווח הנפרסת לפני אברהם, מידוע תדע כי גר יזרחה והדור רביעי ישובו הנה, אינה נשמעת כלל כעונש שהוחלט עליו זה עתה. אלא נושאת חותם של תבנית יצוקה ומגובשת מני קדם, מבחינת סוף מעשה במחשבה תחילה. אני רוצה אולי, תגידו אתם גם, אם תסתכלו בדבר השם לאברהם, איך אפשר להוכיח מפשט הכתובים שלא מדובר פה בעונש? מה? ידוע תדע זה עוד לא, ידוע תדע זה כי יכול להיות גם ביטוי קשה. המילה ידוע תדע לנו, כן? ואתה תבוא יפה, תיקבר בשיבה טובה, למרות שהוא כביכול, ועוד, המשך.
זה מסתיים בטוב.
בדיוק. הסיפור, אחרי כן יצאו ברכוש גדול, ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם עוון האמורי ידנה. זה לא נראה, הסיפור לא נראה כאילו יש פה איזושהי עונש. יש פה איזשהו עונש. באמת, אני אומר, אני לא אוהב להגיד, בסגנון, אם כל הכבוד לשמואל, קשה להלום את דברם מפשט הכתובים. אנחנו מחויבים ומצווים לנסות להאיר את דברי חז"ל. אבל לפני הכל אנחנו מחויבים לפשט. אני לא המשכתי פה ולפרש את דבריו של שמואל, אבל במקום אחד, באמת תוך כדי עיון בספר מסילת ישרים, גיליתי מתוך הערת המסילת ישרים דבר שנראה לי מאוד יפה בפשט דבריו של שמואל. אז אני לא אקרא כעת את הדיוק שלי בתוך דברי מסילת ישרים, אבל אני אגיד את הרעיון. גם לדעתו של שמואל, אין להניח שכל מה שמסופר בברית בין הבתרים בא כתוצאה בחטאו של אברהם ששאל במעדה הקירה שלה. אבל יש עומד בכל זאת השאלה, מה ראוי שאדם ידע ומה לא ראוי שאדם ידע? למשל, רש"י אומר על הפסוק, תמים תהיה עם השם אלוקיך, התהלך עמו בתמימות ואל תצפה על העתידות. אלא האמן בכלל דבריו. רש"י, רש"י הנאיבי, התמים, כל כך מפרש יפה. המילה, תמים תהיה עם השם אלוקיך, הפשט הפשוט זה תמים שלם. כמו שאומר האונקלוס, שלים בדחלה דה השם אלוקיך. תמים זה שלם. אבל רש"י מפרש תמים, כמו אצלנו, זה תמים. תמים תהיה עם השם אלוקיך, התהלך איתו בתמימות. אל תחשוב שכל דבר אתה צריך לדעת את כל העתידות. תצפה בכלל דברים. הנה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, וזרחה. ויאמר אליו, אני אדוני אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. האמן בכך, אינך צריך להוסיף. ויאמר, אדוני אלוהים, במה אדע כי אירשנה? על שאלתו של אברהם, או על פקפוקו של אברהם, אליבא דשמואל, אומר הקדוש ברוך, אתה רוצה לדעת בדיוק את הכל. אינך מסתפק במסר, אוקיי, בוא תדע. במה אדע? ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ אלוהים. לא שהתוכנית האלוקית רק עכשיו כאילו יורדת משמיים ונבנית כתוצאה משאלתו של אברהם. אלא פריסת הפרגוד לפני אברהם היא בעצמה בבחינת עונש. בבחינת יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. זאת אומרת, מה העונש? אני מפרש פה את דבריו של שמואל. במקום אחד הגרסה באמת אמר לו, שאלת במה תדע? חייך ידוע תדע. זאת אומרת, מה לפי זה העונש? עצם הידיעה. לא עצם המציאות, אלא עצם הידיעה. והידיעה הזאת יש בה אימה חשיכה גדולה. רצית לדעת? בוא נפתח ותדע. ואז באמת כתוצאה מכך, אברהם אבינו במידה מסוימת, תבינו, אדם שהולך בחוויה כזאת ובתודעה כזאת, שבניו עתידים לגלות מן הארץ, ולהיות מעונים וסובלים, חייו מכאן ואילך אינם כחיים שלפניכם, נכון? זאת אומרת, יש בזה עונש, אלא שמסתבר שהמשפחה עצמה, באיזשהו מקום, האם אברהם מסתיר את הדברים, או שהתודעה הזאת של ברית בין הבתרים נמסרת מדור לדור? יש להניח שנמסרת מדור לדור. ההוכחה הגדולה לכך היא שבשעה שיעקב יורד מצרימה, אומר לקדוש ברוך הוא, אל תירא מרדה מצרימה. אנוכי ירד ממך מצרימה, ואנוכי הלכה גם הלא וכולי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא פה לא מדבר על יעקב הפרטי, אלא למה יעקב חרד? הוא הולך לבנו ברעב, בנו יוסף שהוא כל כך התגעגע אליו, מה קרה? אלא שיעקב יודע, כמו שאומר שם רש"י על פי המדרש, קרבה הגזרה שנגזרה על זקני. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ אלוהים ועבדום ועבינו אותם עמוד. לכן יעקב במראות הלילה חרד, אותה חרדה של אברהם, אל תירא מרדה מצרים, אומר לו הקדוש ברוך הוא. אין אומרים אל תירא אלא למישהו ירא, כי יש פה יראה מפני גזירת הגלות, שלפי זה היא רובצת כאיזושהי תודעה בעורפה של המשפחה. אני רוצה לומר כאן הערה, שלא נפתח אותה עכשיו, אבל תדעו לכם שהנקודה הזאת היא נקודת מפתח שמכוחה מתבארים כמה וכמה דברים במעשי אבות. מעשי אבות כולל יצחק, איש ארץ ישראל שנולד בה ואיננו עוזב אותה. כולל שאלה למשל של בחירת יצחק בעשיו ולא ביעקב. אני רוצה לומר שכמה וכמה מן הדברים שנעשים על ידי אבות, אפשר שעניינם הוא ניסיון להתמודד, ואולי גם באיזשהו מקום לעכב, לדחות את גזירת הגלות של ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו מינו אותם 400 שנה. על כל פנים, לפי הפירוש הזה, כן בבקשה. כן, אני... אני עכשיו, ברשותך, אני עכשיו לא נכנס לסוגיית החשבונות, הרי יש לנו שלוש חשבונות. 400 שנה, יש 430 שנה בפרשת בו, ויש 210 שנים על פי מסורת חז"ל כמניין רדו, ואין ספק שאנחנו צריכים ליישב את שלושת התאריכים האלה. אז חז"ל אומרים שאחד זה מברית בין הבתרים, והשני זה מלידתו של יצחק, והשלישי זה השעיבוד ממש במצרים. בלי להיכנס ליחד שבין 430 ל-400, אני רוצה לומר שהניגוד בין ה-400, 400-430 נגיד, כמספר כולל, כמספר טיפולוגי, לבין המספר של 210, ברור שצריך ליישב אותו, ש-210 הם שנות השעיבוד, זאת אומרת מירידת מצרים, וה-400 הם מעכשיו, משעה שנמסר ברית בין הבתרים, או משעה שנולד יצחק, מאותו שלב של הזרע. על כל פנים, זו התשובה הכללית נכונה, ואתם יודעים, כך גם יש לפרש את מה שאנחנו רואים בהגדה של פסח, שהקדוש ברוך הוא, חישב לעשות את הקץ. הכל חשבו ש-400 שנה זה 400 שנה של גלות מצרים, ולפי זה בשעה שמשה רבינו אומר החודש הזה אתם מגלים, אומר ישראל עדיין לא עוד 400 שנה, עדיין לא הגיע הזמן, כך יש במדרש. אמר להם, הואיל והוא חפץ לגאולכם, יש לו חשבונות אחרים. כאילו הקדוש ברוך הוא דורש בעצמו את הפסוק של 400 שנה ומקדים אותו, מי אומר, טעיתם, זה לא 400 שנה מהגלות, אלא 400 שנה מאז שנאמר המסר של ברית בין הבתרים. זה מאוד יפה הביטוי הזה של חישה לעשות את זה. הקדוש ברוך הוא כאילו גם מערים על ישראל שסבורים לפי ודורש את הכתוב. בסדר, אני לזה, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לפרט הזה, כן. עליו, כן, נכון, החשיכה מתחילה כאן, נכון, נכון. משעה שבאה התודעה. התודעה, איך אומר רב צדוק הכהן מלובלין, מקום שמחשבתו של האדם נמצאת, שם הוא כל האדם. כבר הגלות מתחילה בעצם בתודעה מברית בין הבתרים, כאן לראשונה. טוב.
אילו דברי שמואל היו מפני מה נענש אברהם אבינו, אז הפירוש שלך מאוד מתקבלת, אלא הוא הוסיף ונשתעבדו בניו.
כן.
העונש שלו זה הידיעה המייסרת.
הלשון כאן קשה להולמה עם הדברים שאני אמרתי, אבל יש לשון אחרת, במקום גרסה אחרת בדבריו של שמואל, שבה כתוב, אמר לו, מפני מה נענש אברהם אבינו? מפני שאמר, במעדה, אמר לו הקדוש ברוך חייך ידוע תדע. בלי נשתם, כן. זה מופיע ב... הגרסה הזאת מופיעה במדרש תנחום, אני חושב, וראיתי אותה בפירוש הבעל המסילת ישרים, במידת הזהירות. לא אכנס לזה עכשיו. טוב, כי באמת אנחנו פה עוברים למשהו קצת שולי. עכשיו, רבותיי, כבר השעה קצת מאוחרת, אז אני רוצה באמת, אנחנו לא נקבל כפשט הכתובים את דבריו של שמואל במה עדה שאברהם אבינו מפקפק, ואני רוצה להמשיך איתכם, על כן נראים דברי רבי חייא ברבי חנינא בבראשית רבה. הסבור שאין אברהם כקורא תגר, כך אומר, אלא כשואל באיזו זכות. ודרך אגב, זה רשי גם כן מביא, רש"י מביא על אתר, לא כקורא תגר, אלא שאל באיזה זכות. רק צריך להבין מה זה באיזה זכות. בדרך זו העמיק הרמב"ן וכל דבריו. שוב, אני קורא את הדברים תמציתיות, למרות שאפשר היה להכין. במה הייתה? אינה כשאלת מעות ששאל חזקיה, שם חזקיה בכל יום. אבל ביקש אברהם שידע ידיעה אמיתית שירשנה, ולא יגרום חטאו או חטא זרעו למונעה מהם. לפיכך קראת הקדוש ברוך הוא עמו ברית שירשנה על כל פנים, ללא תנאים. המשפט הזה בדבריו של הרמב"ן, אני עוד ארצה, אבקש לחזור עליו. כי הוא יש נקודת מפתח בהבנת שאלתו של אברהם, במה עדה. והוא כמו אני מצטרך להתמודד איתו, מה פירוש במה עדה, כי ירשנה. ואם יגרום החטא, אז לא יכול להיות שבניו יגלו. לא רק בשיבוד מצרים, בגלויות עתידות אין גלויות, אז אם כן, במה ידע השאלה באיזה זכות, שמה יגרום החטא, ומה התשובה אם כך? נעמוד על זאת. אלא שדווקא דברים אלה מחייבים בחינה מעמיקה. הנה, האומנם ניתנת ארץ ישראל לעם ישראל ללא תנאי וללא תלות במעשיו? הן במפורש נאמר בפרשת והיה עם שמוע שבקריאת שמה, הישמרו לכם פן יפתה לבבכם, וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם מהם, וחרף השם בכם, עצרת השמיים וכו', ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר השם נותן לכם. ואף בפרשת האריות נאמר, ולא תקיע ארץ אתכם את המאכם אותה, כאשר קע את הגוי אשר לפניכם. ובכן, גם על ישראל יכולה לעבור הכוס, וגם ישראל יכולים לגלות מן הארץ. אז איפה כאן המחויבות במה השונה, במה הייחוד של ישראל משאר האומות? במה הידע כי רשנה? אם באמת השאלה הזאת שמה יגרום החטא, אז היא שאלה טובה. אז מה התשובה? ובכן, במה איפה שונה הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל משאר העמים? וכן הוא יכול לגלות ממנה בעקבות חטאיו, כפי שאכן קרה? התשובה היא, אכן נכון, גם עם ישראל יכול להתנתק מארצו, אבל אין זה ניתוק מוחלט. העם לא יתבולל ויובד בגלותו, והארץ לא תימסר לצמיתות לזרים. עתידים הם לשוב זה לזו, והברית שביניהם לא תופר לנצח. חברים יקרים, זאת נקודת המפתח. אין ירושת הארץ ללא תנאי, במובן שלא יכול להיות שיגלו ממנה. ואם אברהם ביקש שתובטח לו שלא תהיה גלות, אז להפך, נאמר לו ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. מהי ההבטחה? ולפי זה נבין גם את עומק שאלתו של אברהם. מה יבטיח שלי, שיהיה אשר יהיה בסופו של דבר, אחרי כל המשברים, אחרי כל היסורים, אחרי כל העונשים על חטאים, הקשר לא יופח. וכמו למשל ביחס שבין איש ואישה, כפי שאומר הפסוק בישעיהו, ואשת נעורים כי תימאס יאמר אלוהיך, גם עם ישראל לא יזנח לנצח, אפילו אם הקדוש ברוך הוא ישליך אותו מעל פניו. אפילו אם האישה הזאת תגיע למצב שבו היא תהיה מרוחקת מבעלה, ותהיה כאלמנה, אבל לא אלמנה גמורה. מה יבטיח את ברית הנצח? כן, בבקשה. כן. במה ידע כי ירשנה?
למה כל כך בטוח לאברהם שיהיה עם ישראל? זאת אומרת, למה שלא יגרום, למה אברהם לא חושש יגרום החטא על מצב של שלום
כלל הסונים של ישראל? זאת שאלה לעניין. אומנם בפעם הקודמת קראנו באמת, בהבטחה הקודמת קראנו שאברהם מובטח בזרע והאמין בהשם ויחשביה לו צדקה, אבל הערה לכאורה יש לה מקום. כן, בבקשה.
אני חושב שיש מדרש חז"ל גם על אין נולדת לי זרע, שאומר שהוא חשש שם יגרום החטא לגבי הזרע. בסופו של דבר שם התשובה הייתה והעניין
התגלגל. כוכבי השמיים, כן. ושם הייתה כבר איזושהי הבטחה, כמו הכוכבים, כמו מציאות הטבע, איתני הטבע, שלא משתנה. אבל פה צריך לומר, באמת, שאלת הארץ היא שאלה יותר אקוטית, מפני שהארץ הזאת היא, למשל עכשיו, האמורי נמצא בה. ואז השאלה, במה אנחנו טובים מן האמורי? זאת אומרת, שאלת הארץ שהיא לא כאילו בוואקום, אלא יכולה להיות פעם יהודים, פעם אמורי, פעם פלסטינאים, פעם אנשי פלשת. אז במה הדעה כי רשנה כאן, השאלה היא הרבה יותר, כי היא נוגעת גם ליחס עם עמים אחרים. אבל השאלה היא הרע במקומה. כן, בבקשה.
מי שצריך להשלים לתוך ההסבר הזה, הפסוקים של היה נשמוע וכו', זה הכל נאמר אחרי גלות מצרים, כי יצאו כבר מגלות מצרים, בברית הבתרים, הקדוש ברוך
הוא. מה, וכי אברהם מפקפק בקדוש ברוך הוא? אז התשובה לפי זה, לא, אני לא מפקפק בכך שאתה מבטיח לי את הארץ, אבל מה יבטיח לי שלמרות שבני יחטאו ועלולה לעבור עליהם הכוס כמו עמים אחרים, שלא יהיה מצב שיהיה ניתוק נצחי, שלא יחזור עוד. זאת, לפי זה, זאת עצמה, זאת גופה שאלת אברהם. כך מפרש פה הרמב"ן, ואני חושב שהוא מפרש יפה. זאת אומרת, הבמה ידע כי אירשנה, זה לא כי אקבל אותה פעם אחת, אלא כי אירשנה ירושת נצח. והאם כאן לא יעבוד הכלל של חטא ועונש? והאם לא יכול להיות מצב שבו אני אגלה? ולכן הבאתי פה את הפסוקים כמו בבעיה עם שמוע וכמו בפרשת הראיות, שאתה רואה שאכן זה כך. ואז לפי זה, אולי נמשיך, באמת, אז זוהי ההבטחה שהברית לא תופר לנצח. אבל עדיין יש שליטות. אין הקשר בין אדם לאדמתו ובין עם לארצו נובע מהיותה תבנית נוף מולדתו. בה גדל, אל נופי האורגל, כאן ביתו, כאן חברתו ושפת אמו. עכשיו אני שואל פה שאלה, חברים יקרים, ואני רוצה לנסות להבין במה שונה עם ישראל מהעמים האחרים. ואפשר שגם זה כלול בשאלתו של אברהם. אז אם הקשר בין עם וארצו, בין אדם ואדמתו, היא פועל יוצא מזה שהוא קשור אליה, מפני שהוא, איך אומר השיר, כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי, כאן בניתי את ביתי בשתי ידיי, על הכיפק. איזה שיר יפה של, איך קוראים להם? דץ ודצה. אבל הדץ ודצה הזאת, שבינתיים גם כן קצת נפרדו, אז הדץ והדצה הזאת, אם אנחנו שרים, כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי, מותר לשאול אתכם, איפה נולדו ההורים שלכם? או אם לא ההורים לפחות, איפה נולד סבא שלכם? הוא לא נולד כאן בארץ. אז מה הביא אותו לארץ הזאת? אם אתה משתית את כל הרעיון של כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי, ועל ארץ מולדת במובן שכאן נולדתי, אז באמת ניצבת השאלה, הלא כל כל הנרטיב, קוראים לזה היום, כל הנרטיב של עם ישראל הוא שונה. הוא לא נמצא כאן מפני שהוא נולד כאן. זאת נקודת מפתח. הנה, אבל לאחר דורי דורות של גלות, בהם חי היחיד והציבור בארץ אחרת, הרי הוא מסתגל אותה ארץ, ועבור ילדיו היא תבנות נוף מולדתם, שם חברתם ושפתם. מה איפה יביא אותם לשוב לארץ אבותם, שהיא עבורם ארץ רחוקה וזרה? ובאמת, כך קרה במהלך ההיסטוריה לעמים רבים, שגלו מארצם, מרצון או מאונס, ולאחר תקופה ממושכת נטמעו בארץ אחרת ומצאו בה את מולדתם. על כן מושגים כמו שיבה, עלייה וקיבוץ גלויות אינם קיימים כאלה אצל עמים אחרים. אני כאן מספר סיפור פיקנטי, בשבילי זה היה חוויה. זכורני שפעם אחת שמעתי בני נוער אמריקאי דנים בשאלה, to make עלייה or not to make עלייה? שאלתי אותם, זה היה אצלנו, דרך אגב גרים אצלנו בכפר עציון. שאלתי אותם, מדוע אינכם אומרים גם עלייה באנגלית? הם חייכו ואמרו, אין באנגלית מילה מתאימה לעלייה. יש הגירה, immigration, אבל לא עלייה. נכון?
immigration,
כן. immigration, אבל יש מילה עלייה?
זה לא מתאים.
לא, זה הגירה.
לא, immigration זה לא עלייה.
זה הגירה.
immigration.
זה הגירה. יציאה.
אבל יש immigration, זה כניסה, אבל זה לא מתאים.
זה גם לא מתאים, לא מתאים. בכל מקרה אין מילה עלייה. בכל מקרה אין מילה עלייה. כי במקום שהמושג לא קיים, אין ממילא צורך במילה שתגדיר אותו. מה זה מילים? במיוחד מילים מופשטות, הן מסמנות איזה שהם תכנים, אבל אם התוכן לא קיים, אז אין מילה. כמו למשל, תראו לעצמכם, אני יודע מה, תחפשו איזה מילה למה שקוראים החוש השישי. טוב, אנחנו לא יודעים מה זה בכלל החוש השישי, אז אנחנו לא יודעים באיזה מילה לתאר אותו. אבל נגיד, אדם שהוא עיוור מלידה, אתה מנסה לתאר לו מה זה הצבע הכחול. יש ספר יפה, ספר של סופר מוכשר ברוסי, שבו הוא מתאר, מנסה לתאר לעיוור מלידה מה זה צבע כחול. נו, אתה יכול להגיד לו מה זה צבע כחול? הוא שואל אותך, זה רך, זה עבה, זה קשה, זה טעים. מה, איך תן? כי אם החוויה לא קיימת, אז ממילא גם המילה לא קיימת. לכן אין מילה עלייה באנגלית. לצורך ה-CNN שמצלמים אותנו כעת, אנחנו ניתן איזושהי דוגמה. הייתי אומר אותה באנגלית, אבל אנחנו לא שולטים בשפה הזאת. בואו נתאר לעצמנו שבארץ מהגרים כמו ארצות הברית, נגיד עלה קנדי להיות הנשיא. מאיפה בא קנדי? מה המוצא של המשפחה שלו? זאת משפחה אירלנדית, שהיו, כן, משפחה אירלנדית מושרשת. אז היו יכולים לבוא ולומר לקנדי הזה, מה בכלל? למה לא תחזרו לאירלנד? למה לא תשובו לאירלנד? עכשיו, שלא תספרו לי שיש גם הרבה מאוד יהודים שלא עונים תשובה לשאלה הזאת, זה ברור. אבל מה שמייחד אותנו זה דווקא העובדה שההיסטוריה היהודית היא ניסית על כתפיהם של אלה שחזרו ושבו ועלו, ושרעיון שיבת ציון, רעיון העלייה, הוא רעיון שהוא בעומק נטוע במעמקי ההוויה היהודית. אפשר לומר, הרעיון אולי היסודי ביותר, שמיד נראה מה יסודו. יסודו ביציאת מצרים. אבל באופן טבעי זאת לא שאלה. כי אם היו שואלים את ג'ון קנדי, מה הסיבה שהוא לא עולה לארץ, הוא לא עולה לאירלנד, הוא אומר, רגע, למה אני צריך לעלות לאירלנד? מה איבדתי שם? היה לך אבל סבא של סבא שהיה שם. טוב, סבא של סבא שלי היה שם, שסבא של סבא שלי יעלה. אולי אם הוא, ככה, החוויות שלו הם משם. החוויות שלי מפה. פה נולדתי, פה נולדו לי ילדיי, פה נוף מולדתי, פה השפה שלי, פה התרבות שלי, אני פה. זאת אומרת, הרעיון של ההתבוללות במקום שאליו בא אדם, בין כיחיד, בין אחר כך גם כציבור וכאומה, הוא רעיון, הוא רעיון טבעי לחלוטין. ובאמת בימי קדם, זאת הייתה השיטה, רצו לקחת עם, לשבור את המפרקת שלו, מה עשו? לא השמידו אותו, הגלו אותו. זה סיפור אשור, וזה סיפור בבל. זאת אומרת, זאת הייתה תפיסה, זאת הייתה קונספציה. זה לא רק שהגלו את עם ישראל, למשל באותה הזדמנות הביאו להנה את הקוטים, משם מחלך וחבור. הבלבול הזה של ערבוב, נועד פשוט להביא לשבירת חוט שדרה של עם. וזה הצליח. זה עבד.
השונא של קנדי לא יגיד לו, אירי, לך לאירלנד. השונא של יהודי אמר לי לא פעם, Jew, go to Palestine.
Go to Palestine. אז היית צריך לו יישר כוח. נכון? ומי יכול להגיד לו? היה אומר לו ג'וליאני שהוא בא באיטליה, או כל אחד בא במקום אחר.
אז הגויים מבחינים.
הגויים מבחינים, נכון, נכון. הגויים, למה, מכוח מה הם מבחינים? בגלל התנ"ך, נכון, נכון, נכון. זאת אומרת, אני רוצה שתבינו, זהו פנומן חד פעמי בתולדות העולם. יש היום מי שמנסה קצת לחכות אותו, אתם יודעים מי? פלסטינאים. זכות השיבה וכדומה, אין לזה עוד קבלות, זה לא הוכח, גם הפזורה הפלסטינית לא ממהרת לבוא לקנצל. עכשיו אנחנו רוצים, אני רואה שאנחנו עדיין נשאר כאן, ואת הדפים שכנו נצטרך כבר לשיעור הבא, אבל לא חשוב, הדברים האלה הם יסודיים מאוד וחשובים. נקודה עמוקה זו, באה לידי ביטוי בשאלת אברהם. במה אדע כי אירשנה? דהיינו, ירושת עולם שלא תובד. ועל כך באה תשובתו הפרדוקסלית של השם יתברך. הלו אברהם הוא שואל במה אדע כי אירשנה, אומר הקדוש ברוך הוא, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. זה מין תשובה הזאת, כי יכולה הוא הופך לו את הקערה על פיה. עכשיו, אני רוצה שתשימו לב. ריבון העולמים אומר כביכול לאברהם, זרעך לא יפרה וירבה בארץ כנען באופן טבעי כשאר העמים. שכן אם קשריו אלה יתבססו רק על תבנית נוף מולדתו, עלול קשר זה להתבטל בשעה שיתנתק ממנה. כי אם תגיד, למה אני כאן, מפני שפה נולדתי, פה נולדו לי ילדיי, אז אם אני אגלה מפה, מסיבות כאלו אחרות, אז הארץ תהיה כבר שם. כדרך שקרה לכל עמי קדם, כפתורים, כסלוחים, עמון, מואב ואדום, שכבר לא שומעים עליהם בזמן האחרון. לא יודע אם אתם מכירים, יש שיר יפה כזה דווקא של יהורם גאון. אני לא זוכר בדיוק איזה שירים הפחות מפורסמים, אבל הוא אומר, כבר לא שומעים עליהם בזמן האחרון. מי שמע בזמן האחרון על איזה כסלוחי שהגיע לעינה, או על איזה אפילו אדומי. על כן, על העם הזה להתגבש שלא כדרך הטבע בארץ לא, תוך שעיבוד וסבל שאינם מאפשרים לו לזקוף את קומתו בכוחות עצמו. ואני, ורק אני אוציא אותו מעבדות לחירות, אומר הקדוש ברוך הוא, ואביא אותו אל הארץ הטובה אשר בחרתי אני למענו, בדרך לא טבעית, או נגיד בדרך מטה-היסטורית. אני רוצה שתדעו, מה שאנחנו לומדים עכשיו, בא לידי ביטוי נפלא מאוד בדיון שהיה בין ההיסטוריון הגדול טוינבי לבין הרצוג. באמת, מי שמכיר את יעקב הרצוג, כן, יעקב הרצוג. יעקב הרצוג, שבאמת הייתה אישיות גדולה, בנו של הרב הרצוג. מה? הרב דוקטור יעקב הרצוג, כן? הוא היה רב דוקטור, אביו גם היה רב דוקטור, אבל היה, בסדר, אבל היה אישיות חשובה מאוד, ובאמת מי שיקרא, יש ספר, מה? עם לבדד ישכון, כן, ספר יפה מאוד, שמתעד את הוויכוח שלו. אז טוינבי אומר שכל העניין של שיבת ציון היא אפיזודה, מפני שזה דבר שהוא מנוגד לטבע האנושי ולתהליכים ההיסטוריים. בדיוק הוא טוען את הטיעונים האלה בהיגיון רב. אומר לו יעקב הרצוג, אתה יודע מה? אתה צודק, אבל לכל כלל יש יוצא מן הכלל, וכאן מי הוא היוצא מן הכלל? עם ישראל יוצא מן הכלל. על כן זהו. אבל מה המסר פה? למה זה יוצא מן הכלל? כדי לומר שהיצירה הזאת היא יצירה אלוקית, ולא יצירה אנושית שכדרך שהיא קמה יכולה להתבטל. במעשה זה, שאין דוגמתו בכל תולדות העולם, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אחתום בקרבו שתי הכרות יסוד שאין אחת. האחד, ידוע ידע שהקשר בינו לבין ארצו אינו מבוסל על לידתו בה, אלא על הצו האלוקי הרועם עליו. ועל כן דווקא דור רביעי, אני רוצה פה עכשיו לדייק יפה, דור רביעי, למה דווקא דור רביעי ישובו הנה? כי דור ראשון, יש לו עוד קשרים לארץ, דור הבנים עדיין גם כן נולד פה, גם אם הוא גלה, דור אז הנכדים עוד שומע סיפורים מסבא, דור רביעי בדרך כלל כבר לא יודע שום דבר. הדור הרביעי, דור רביעי ישובו הנה, דור רביעי שכבר אין לו כל זיקה, בדיוק זיקה במובן הזה של סיפורים וכדומה. אז כן דווקא דור רביעי שאין לו כבר קשר אפילו לסבא שנולד בארץ, ישובו הנה. אז זה המסר הראשון. והשנייה, ידע שקשר זה חתום בחותם של נצח, וגם אם יגלה ממנה בעתיד הולך, עוד ישוב אליה, ותמיד יאמר לעצמו, עברנו את פרעו, נעבור גם את זה. עכשיו לפי הפירוש הזה, הסיפור של גלות מצרים, יציאת מצרים, נועדה כדי ליצור את תודעה של האומה בעתיד, לא רק בעת יציאת מצרים. זאת אומרת, אנחנו פעם דיברנו, אני חושב, על הדוגמה הזאת. הקדוש ברוך הוא בבקום, לפני גלות מצרים, נותן לעם ישראל נסיוב, זריקה, שיש בגלות, שיש ביסורים, שיש בה את כל הדברים. וכמו בזריקה, שנותנים בזריקת חיסון, אז אחרי שהגוף מתחסן מפני הזריקה הזאת, אז הוא כבר מחוסן גם לעתיד. זאת אומרת, יציאת מצרים נועדה להיות המודל שהקדוש ברוך הוא, הנסיום שבו הקדוש ברוך הוא מחסן את עם ישראל גם עד סוף כל הדורות כולם. נמצא איפה שלגלות הראשונה למצרים אין סיבה הנעוצה בחטאי העבר, כמו שלמשל רצינו לומר בדברי שמואל, אלא תכלית. זאת אומרת, השאלה היא לא למה הם גלו למצרים, אלא
לשמה
גלו מצרים, בדיוק. אלא לשמה, שנועדה לבנות את העתיד ולהשיב תשובה ניצחת לשאלתו של אברהם, במה עדה כי רשנה. ועכשיו אני רוצה לומר את הדברים האלה, חברים יקרים, אני מוצא ממש, כמעט אפשר לומר, מילה במילה, בדבריו של רבי יהודה הלוי. דברים האלה אנו מוצאים בספר הכוזרי של רבי יהודה הלוי, במאמר השלישי. בספר מופלא זה מתוארת דמותו של החסיד השרוי בחשקת הגלות, ובעיצומה של תפילתו תוקפים אותו הרהורי ייאוש, כדברי רבי יהודה הלוי. ואם יביאהו, כך אומר רבי יהודה הלוי, החסיד עומד בתפילה, זה במאמר השלישי, ופתאום באמצע התפילה החסיד, והחסיד הזה הוא תיאור של רבי יהודה הלוי עצמו, אומר רבי יהודה הלוי, ואם יביאהו השטן לידי ייאוש באומרו, התחיינה העצמות האלה? כי מאוד נמחה רושמנו מבין הגויים וזכרנו נשכח, כמו שנאמר, יבשו עצמותינו ועבדה תקוותינו, נגזרנו לנו. מי אומרים את זה? אנשי דורו של יחזקאל בגלות בבל. חברים יקרים, גלות של 70 שנה, מה זה אפיזודה מול גלות 2000 שנות? אז כמה יהודים בחשקת הגלות יכולים לומר לעצמם, תגיד לי, יש צ'אנס? יש צ'אנס שנחזור הביתה? תן לי איזה סצנריו רציונלי לרעיון של שיבת ציון. מה אתה, אין אף דוגמה באומות, אנחנו מפוזרים, מפורדים, איך זה בא? אתם יודעים מה אני רוצה לומר לכם? שלמשל מדברים, לצורך העניין, על בניין בית המקדש, או על השראת מלכות ונבואה לישראל, אז אנחנו אומרים לעצמנו, בינינו לעצמנו, שמע, זה לא ריאלי. טוב, בסדר, חלומות אפשר לחלום, אבל זה לא ריאלי. מה אמר יהודי בחשקת ימי הביניים לעצמו? זה לא ריאלי, אין שום סיכוי. השטן מביא אותו לידי ייאוש. בכלל השיטה של השטן, תדעו לכם, הכלי הכי גדול של השטן, אחרי כל היצרים, זה הייאוש. בסדר, טוב, לא טוב. חבל לזמן. אין מה לעשות. אם יסיתהו השטן, ויביאהו לידי ייאוש באומרו, התחיינה העצמות האלה, כי מאוד נמחה רושמנו מבין הגויים, וזכרנו נשכח, כמו שנאמר, יבשו עצמותינו, עבדה תקוותינו, נגזרנו לנו. אומר רבי יהודה הלוי, מה הוא עונה? יחשוב על נס יציאת מצרים, ועל כל מה שנאמר בכמה מעלות טובות למקום עלינו, ואז לא ייפלא בעיניו, איך נשוב לקדמותינו, אף כאשר לא יוותר מאיתנו קים איש אחד. איזה תיאור אפוקליפטי. ויהודה הלוי מתאר דבר שהוא יותר נורא מהשואה. אבל בשואה נשאר שליש מהם. הוא שמע את כל העם היהודי. נשאר יהודי אחד, יהודי האחרון. היהודי האחרון הזה, ממנו יקום עם ישראל לתחייה. זאת אומרת, ביציאת, בגלות מצרים וביציאת מצרים נחתמה התודעה הזאת שאין ייאוש. ובכן יציאת 51 מ-50 לפי ה... כן.
ולבילוסים יש גם
51 מ-50. כן. ובכן יציאת מצרים היא הנקודה הארכימדית המוחלט המחלצת את העם משטן הייאוש עד דור אחרון ומבשרת לו כי עוד יזכה לשוב לארץ ישראל. אז לפי זה חברים יקרים, אנחנו בעצם נותנים תשובה לשאלה. מה עונה הקדוש ברוך הוא? לאברהם שואל במה ידע כי ראשונה, מי יבטיח לי שאני יהיה לנצח? אומר הקדוש ברוך הוא. אתם תעברו, העם הזה יעבור בילדותו, חוויה טראומטית, שאין כדוגמתה. גלות מצרים, שעיבוד נורא, דור רביעי, ושם אני אחתום בו את התודעה, שאם מתוך הגלות הזאת, ואם מתוך השעיבוד הזה, יוצאים, ודור רביעי ישובו הנה, אותו, ועדותי שאין ייאוש בזה העולם כלל. וכל פעם שיהודים ישאלו את עצמם, עד עצם היום הזה, יש סיכוי? יגידו, עברנו את פרעו, נעבור גם את זה. מטריפית, זאת התשובה העמוקה שמונחת במסר שברית בין הבתרים. עכשיו, חברים יקרים, מכיוון שהשעה נתאחרה, אני בעצם רציתי לתת לדברים שאמרתי, שני תומכות. כדי דווקא לדבר על ההתמודדות של הציונות של ימינו עם סיפור ברית בין הבתרים, או ואם תרצו, ועם סיפור גלות מצרים. אחד, בדרך הביקורת, אתם רואים, כתבתי פה כותרת, שאני מקווה שלא יסכלו אותה עליה, הטעות של מגילת העצמאות, שכאלה שעושים את מגילת העצמאות קודש קודשים, אני חושב, אני אשמח חשוב. אבל, אני רוצה קצת לנתח את מגילת העצמאות כדי להראות, לא עכשיו, לנתח את מגילת העצמאות כדי להראות איך האיש החשוב והגדול הזה, בן גוריון, לא הבין לעומק את הנרטיב של גלות מצרים ושל יציאת מצרים, וניסה להקטין אותו. כמעט, ככה, דיברו עליו בבדיחות הדת, אמרו, בסך הכל יצאו מצרים שישה קושים קטנים. כל יציאת, הוא ניסה לגמד את יציאת מצרים. ויש תפיסה שלמה כזאת בתולדות ביקורת המקרא, תוך כדי סמכות כביכול על דברי הימים, ובחוג המקרא שהיה בביתו של בן גוריון, בד, חשוב, יפה, אז בן גוריון ניסה לגמד את העניין של יציאת מצרים כדי להגיד, העם הזה אף פעם לא עזב את ארץ ישראל. תמיד הוא נשאר כאן, נכון, היה אולי איזה שבט שיצא וחזר, אבל העיקר זה שנשארנו פה כל הזמן, ולכן הארץ הזאת היא שלנו, כי אף פעם לא עזבנו אותה. ולא חלי ולא מרגיש היי גברה שסיפור יציאת מצרים דווקא באופן הפרדוקסלי שלו, הוא העדות הגדולה לקשר שלנו לארץ, ולא להפך. לכן כשאומרת מגילת עצמאות, בארץ ישראל קם העם היהודי, נכון ככה, בא עוצבה דמותו, ספרותו, לשונות וכו' וכו', הוא בא הנחיל לעולם את ספר הספרים, הוא שוכח את יציאת מצרים. הוא שוכח, באמת מגילת עצמאות, שוכחת יציאת מצרים, שוכחת את מעמד הר סיני, שוכחת שכל הדברים האלה דווקא התחוללו בחוץ על הארץ. ויש לזה סיבה, זה לא מקרי שכך כתוב במגילת עצמאות. אז זה עוד כמה מילים לדבר, ולעומתו אני רוצה להביא, וזה הכל בשיעור הבא, את נתן אלתרמן, שתפס את העניין של ברית בין הבתרים, ולפי דתי אין שיר, או אין ביטוי כל כך עמוק, שאני כמעט הייתי אומר, מעיז לומר, למרות שהאיש הזה אי אפשר להגדיר אותו כאדם דתי, שנכתב ברוח הקודש, כמו השיר הזה על הילד אברהם, שכל כולו, או בעיקר סופו, מאיר באור יקרות את כל מה שדיברנו עכשיו בברית בין הבתרים, אבל זה בעזרת השם, יחד עם עבודת הדימוי, בשיעור הבא.